ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מידת החסידות צריכה היא באמת ביאור גדול. הספר כולו מוביל למידה הזאת. כבר בהקדמה למסילת ישרים, הרמח"ל כתב שהסיבה שהוא נזקק לכתוב את הספר הזה, זה בגלל שאנשים לא יודעים מהי החסידות האמיתית. ומאוד יקר למצוא אותו בעולם, והחסידות סובלת מעולם של דימויים. יש כל מיני דימויים, מה זה נקרא חסיד? ואנשים מדמיינים שחסידות תלויה באמירת מזמורים רבים, וידועים ארוכים מאוד, צומות קשים וטבילות קרח. וזה לא החסידות האמיתי, ונשאר מצב ריק, שמה זה חסידות באמת, לא, הנושא הזה לא מטופל, לא מבורר. וכיוון שהנושא הזה סובל מהמון דמיונות והמון תדמיות, אז אומר הרמח"ל, פה אני צריך ממש להיכנס לעניין, לעומק, צריך באמת ביאור גדול. ודאי, עד עכשיו גם הרמח"ל ביאר הרבה דברים, אבל פה במיוחד צריך לבאר, כי פה יש טעות גדולה מאוד שצריך להתמודד איתה. מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני אדם בשם חסידות. וזה לא חסידות, זה בדיוק הפוך מחסידות, זה גולמות, גולם חסידות. מה זה גולם? בלי תואר, בלי צורה, בלי תיקון. זאת אומרת שיש חיקוי, או דמיון של מה זה נקרא חסידות, ואתה לפעמים נמשך לצד הגולמי, הגולמי הכוונה החומרי, הגס, הפשטני, ואתה מפסיד את המהות, צורה זה מהות, את התואר, את העיקר. כלומר, יש לאדם, לצערנו, לבני אדם נטייה, לתפוס כל נושא במהירות, להגדיר אותו בחיפזון, ואז מי שפועל בעיקר זה הדמיון והאסוציאציות והחושים, שזה בגלל שאין חיסרון עיון והשכלה, אנשים אין סבלנות לעיין, לחשוב, לברר, ללמוד את המהות. אז אנשים מסתפקים בהגדרה השטחית, המיידית, הפשטנית, שהיא בכלל לא הגדרה נכונה. כן, אין פה השכלה אמיתית, ולא תרחו ולא נתייגעו. זה דורש מאמץ לדעת את דרך השם בידיעה ברורה וישרה. אז עכשיו הוא אומר, טוב, אני רוצה להיות חסיד. כולם רוצים להיות חסידים. זה דבר מאוד יפה, דוד היה חסיד, חסידות זה מדרגה נפלאה, הגמרא אומרת שחסידות מביאה לידי רוח הקודש. אז מי כולם רוצים להיות חסידים? איך נהיים חסידים? אז יש איזה דמיון ראשוני, מה שהוא כותב פה, סברה ראשונה. מה נראה לי מבט ראשון, מה זה נקרא להיות חסיד? ובני אדם הולכים אחרי האינטואיציה הראשונית, מה זה אומר? וצריך לדעת שלא עם הארץ חסיד. זאת אומרת שחסידות היא תוצאה של חוכמה, של לימוד. אי אפשר להגיע לחסידות באינטואיציה. זה לא דבר פשוט בכלל חסידות, זה דבר שדורש, כמו שהוא כותב, עמקה ומוזני חוכמה. המון המון מה להעמיק, מה לברר, זה נושא מאוד רציני, עם המון המון חוכמה, לא פשוט בכלל. אנחנו רואים גם איפה ממוקמת פה החסידות, זה אחרי המון המון מדרגות. ובגלל שבני אדם קפצו והחליטו מה זה נקרא חסידות, בלי לברר ולהעמיק, בלי תורה שלמה, א' הם הזיקו לעצמם, אבל הדבר יותר גרוע שהם הזיקו לעם ישראל כולו. הם הבאישו את ריח החסידות בעיני המון אנשים. המון אנשים, עכשיו אומרים, אם זה חסידות, אני לא רוצה. הם יצרו מודל, יצרו תדמית, מה זה נקרא חסיד, וזה יצר התרחקות, התנגדות, זה לא מתאים, אני לא רוצה את זה. נהיה תופעה שלמה של התרחקות מהחסידות, במיוחד אנשים משכילים, במיוחד אנשים שהם חושבים, אנשים שמפעילים את השכל, אומרים, זה לא הגיוני. לדעת החסידות, זה דבר, אתה אומר בעצם לחיות בצורה לא הגיונית, בצורה לא נכונה, לא ישרה, לא מוכנים. מה זה חסידות? כן, להיות חסיד, העיקרון של חסיד זה אדם שהוא משקיע מעצמו יותר, יותר מהרגיל, זה נקרא חסיד. שורים בהלכה, כמה פעמים מושג מידת חסידות, כלומר, מעבר לנורמה. אומרת, יש את הנורמה, אדם נותן מעבר. למה זה חשוב? למה זה כל כך חשוב, למה כל כך משמעותי שאדם עושה מעבר למחויב? אני לא עושה מעבר, אז מה, אני בסדר גם, למה, מה העניין בזה להתאמץ לעשות יותר? כשאדם מתאמץ לעשות יותר, זה מראה כמה הוא מעריך את הנושא יותר מאשר מעריך את עצמו. וככל שאדם יותר מתאמץ, וזה יותר קשה, אז יותר ניכרת פה הערצה לזה נושא, כל כך מעריץ שהוא עושה הרבה מעבר על חשבונו. זה על חשבונו, על חשבון החיים שלו, על חשבון הזה, הוא נותן הרבה יותר, אז רואים כמה הוא מעריץ וכמה זה חשוב לו וכמה... זאת אומרת, אפשר ליצור משוואה שככל שהאדם יותר מוותר על רצונותיו למען הרצון האלוקי, אז הוא נהיה יותר חסיד. זאת הגדרה מאוד מאוד עמוקה של חסידות. אבל מי שמסתכל על חסידות מבחוץ, מה שהוא רואה זה אדם שמוותר על רצונותיו. זאת אומרת אדם שמבטל את הרצונות שלו. יש לאדם רצונות, יש לאדם צרכים, יש לאדם אופי, אישיות, מחשבות. והאדם מבטל אותם. האמת שזה צריך לראות את כל התמונה, זה לא מבטל אותה. זה שהוא כל כך אוהב וכל כך מעריץ את התוכן האלוקי שהוא הולך אחריו ובעצם הוא מוותר קצת על עצמו. אבל מי שתופס את החסידות רק מבחוץ, מה שהוא רואה זה מישהו שמבטל את עצמו, מבטל את רצונותיו ואת הצרכים שלו. אז נוצרה אידיאולוגיה שלמה. שבעצם הדרך להיות חסיד זה התבטלות. מה זה נקרא התבטלות? ככל שהאדם הולך נגד עצמו, נגד ההיגיון שלו, נגד הרצונות, נגד הצרכים, נגד הרגשות, הוא בעצם מתרגל להתבטל, יוצר לעצמו הרגל של התבטלות. והנה השער לעולם החסידות. וזה רע מאוד. זאת אומרת, נוצרה תפיסה שהדרך, הפרוסדור, המסלול להגיע לחסידות, זה לעשות תרגילים בהליכה נגד עצמי. ככל שאני אתרגל יותר ויותר ללכת נגד עצמי, אז אני בעצם אגיע לחסידות. אני כבר, יהיה לי זורם לוותר על רצונותיי וזה לפני רצון האלוקי. אומר המחל, זה הדרך הזאת לא נכונה. זה לא השיטה. הדרך הזאת, מה היא יצרה? היא יצרה תופעה מאוד רחבה של כל מיני תרגילים ושיטות איך לחסל או להרגיל את עצמי, ללכת נגד עצמי. למשל, לעשות דברים לא הגיוניים. בן אדם יש להם היגיון. אם אני מרגיל את עצמי לעשות דברים לא הגיוניים, או לומר דברים לא הגיוניים, אז ההיגיון שלי מתקומם, ואני לא משתחשב בו.
לא מתחשב בהיגיון.
עוד למדתי התבטלות. אתה רואה שלך היגיון? אז מה אם שלך היגיון? בטל אותו. אתה הולך נגד ההיגיון. בכוונה, לפרינציפ, אני מרגיל את עצמי לעשות דברים ולומר דברים לא הגיוניים. הנה, לאט לאט שחקתי והחלשתי את הביטחון העצמי של ההיגיון שלי, שאני רוצה את עצמי, הנה, אני לאט לאט זלזלתי בעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא כבר, הוא חלש, רפה. הוא רגיל שמזלזלים בו, שהוא לא נחשב. יש באדם, למשל, לא רק היגיון, יש באדם רצון להבין. יש באדם רצון מאוד גדול, אדם אוהב להבין דברים. והוא אוהב לחקור ולדעת למה, והוא אדם הוא רוצה להבין. הרצון הזה להבין הוא אויב. יודע למה? כי הוא אומר, אני רוצה להבין. זאת אומרת, אני רוצה להבין. תבטל את הרצון שלך להבין. תעשה דברים בכוונה שידקעו או יחלישו את כל הרצון שלך להבין. מה? אידיאולוגיה מוטית. למשל, אדם לומד דף גמרא. כשאדם לומד גמרא, יש לו באופן טבעי, ילד קטן, תיקחו ילד בן 10, שימו אותו, אם הוא נורמלי, מול דף גמרא, באופן טבעי הוא רוצה להבין מה כתוב. כתוב שורה בגמרא, הוא רוצה להבין מה כתוב כאן. מה קרה? מה כתוב? אדם מבוגר בוודאי, אדם בן 20-25, אתה מושיב אותו מול דף גמרא, הוא קורא, רוצה להבין מה כתוב. אז הוא יסתכל ברשי, הוא יסתכל מפרשים אחרים, הוא רוצה להבין מה כתוב. ואם זה לא נשמע לו, הוא לא מבין, אז הוא כותח עוד מפרש, הוא שואל את הרב שלו. אבל אם אני אומר למישהו, אתה צריך לקרוא עכשיו בחצי שעה הקרובה 80 דפי גמרא. חייב. אז הוא יקרא את המילים, והוא לא יבין. אין לו זמן להבין, הוא צריך תוך חצי שעה להספיק 80 דפים, אין סיכוי שהוא יבין. אני אומר לו, זה עבודת השם. אתה יודע מה זה עבודת השם? שאתה מבטל את הרצון שלך להבין. אתה מקריב אותו. יש לך רצון להבין? תבטל אותו. זה עכשיו אתה עשית התבטלות. כי אתה, את הנטייה האנושית הזאת, אני רוצה להבין, אתה אומר, מה זה אני רוצה להבין? מה זה חשוב מה אני רוצה להבין? תבטל את זה. תראה, אתה צריך להרגיל את עצמך, מה זה התבטלות? אז איך מחנכים אדם לחסידות? על זה שהוא קורא מלא מלא דברים בלי להבין. כמה היה מלא 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 דברים בלי להבין? או למשל, לחזור על אותו דבר מיליון פעמים. בלי להבין. זה מתיש באיזשהו שלב. נגיד, אומרים למישהו, תחזור על איזה משפט קצר 3,000 פעמים. זה משעמם, זה לא מעניין, זה לא אין התחדשות. או, אתה מחפש חידושים, אתה מחפש התקדמות, או, זה הבעיה. עכשיו תבטל את זה, תבטל את הרצון שלך לחידושים. תבטל את הרצון שלך לתובנות. עכשיו תגיד, אלפי פעמים את זה. זו שיטה שמי שהעצים אותה זה המוסלמים, וגם הנוצרים, האסלאם לקח אותה מאוד בקיצוניות, אבל היא נכנסה גם לעם ישראל. גם בעם ישראל, בדורות שונים, נוצרו תופעות כאלו של עיקרון של התבטלות. לאדם קר לי. מה אם קר לי? בדיוק הנקודה, תבטל. תלחם נגד נטייה, קר לי. צריך ללחם. כעיקרון, לא בגלל, לא בשביל משהו, כעיקרון. אין פה מצווה, להתגלגל בשלג הנוס, זה לא שיש פה איזה מצווה שאני מקיים. שאדם אומר, טוב, אני מקיים. אין מצווה. זה עיקרון. אתה תבטל את הרצון לומר קר לי. קר לי זה טעות. מה זה קר לי בכלל? תבטל עד שאתה כבר לא תרגיש, כל כך תעשה גלגולים בשלג, שכבר לא תרגיש, וכבר הרצון, השדר קר לי, כבר יישחק. יישחק, הוא כבר לא ידבר. או, עכשיו, שתתחיל לעבוד. אני רעב. אז מה אני רעב? אם אדם ביום כיפור אומר אני רעב, או לא, באמת, סתם, מה אני רעב? מה זה הדבר הזה? אנחנו נרגיל אותך פעם אחר פעם, עד שאתה תשחק את ה... הרגש הזה, הוא ישחק. לשחוק את האינטואיציות, רצונות, רגשות, מחשבות, נטיות אנושיות, ואז האדם הוא כולו בטל לרצון השם. זאת אותה שיטה, ועד היום יש מקומות בעם ישראל שמשתמשים בשיטות האלה. הולך ופוחת, אבל עדיין יש. של, למשל, יש מקומות, בשמחתנו מעט מאוד, אבל שעושים את זה עם הדפי גמרא. מקומות כאלה. שאדם חוזר בתשובה, אז אומרים לו, אדם בעל תשובה, אנשים מרצינים, הוא היה סטודנט, זה היה פה, הוא עכשיו, במשך שבועיים, אתה קורא מלא מלא דפים בגמרא, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע משניות, הוא חזר בתשובה, הוא לא יודע רמית, לא יודע כלום, הוא לא עכשיו, אתה קורא את זה. ימים שלמים, מה בוקר עד ערב, תקרא, 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 אתה צריך להספיק כל יום, נגיד, 200 דפים. ואז זה שובר לו את ה... הופך אותו לבטל. בכוונה. עושה משהו כזה, והנה אתה עכשיו אתה מתבטל, אז דרך של החזרה של חזרון מתשבה, יש מקומות שעושים את זה, עדיין פה, עם ארץ ישראל. מה? לא. בכלל לא, זה מה שהרמח"ל תוקף. אומר הרמח"ל לא, אתה בעצם אומר, אני אבטל את האדם, ואז אני אהפוך אותו לחסיד. וחיסלתי לו את כל השכל, היגיון. אינטואיציות, רצונות, צרכים, רגשות, שיתקתי אותם, חיסלתי אותם באיזה מין סדרה, ואז יש לי פה בטל, הוא חסיד, הוא מוותר על הכל, לא מוותר על הכל, כי אין לו רצונות בכלל, הוא מוכמה שתגיד לו הכל, עד הקצה הוא ייתן לך, כי אין לו התנגדות בכלל, אתה יכול למתוח אותו עד הקצה, אין לו כושר התנגדות. גם הכוזרים מתנגד לזה בחריפות, מאמר שני הוא כותב בחריפות רבה נגד השיטה הזאת, של הסיגופים, שהייתה שיטה, שהקראים השתמשו בה. גם הרמב״ם משמונת פרקים פרק רביעי יוצא בחריפות נגדה, הוא אומר תוקף, שאומר שהיו אנשים מעם ישראל, שאנשים מעם ישראל שמדמים, שחושבים שזה מה שנכון. ופה גם הרמח"ל תוקף בחריפות את השיטה הזאת. הם חושבים שהחסידות תלוי במה, בדברי הבל. מה זה דברי הבל? שאני על הפרינציפ עושה דבר טיפשי. על הפרינציפ. דברים שנגד השכל ודעה הנכונה. בעיקרון, אני מבטר את השכל שלי. על הפרינציפ עושה דברים לא הגיוניים, זה מה שעושה אותי חסיד. כי אני מתבטל.
יותר קל לדעות כזה להמיש את
זה. כן, אבל יותר קל. אחר כך הוא חומר בעצם. זה לא נקרא חסידית.
ככה
אחרי זה מבטל את רצונו. מטל, אבל מי אין לו רצון. זה לא שהוא מבטל רצונו, זה שאין לו רצון. אבל אין לו... נכון, אבל זה ש... אין בעיה, הוא עכשיו אין לו רצון. אז הוא לא אוהב. מה שהתחלנו זה שהאדם כל כך מעריץ משהו, כל כך אוהב, כל כך מתרגש, שהוא מתלהב והוא מתחל לתת הכל, והוא בדרך, הוא לא שם לב. שהוא מוותר על דברים מעצמו. למה? הוא כל כך אוהב. פה זה לא שהוא כל כך אוהב. הוא ביטל, שחקת לו את האישיות שלו. אז הוא הולך, מה שתגיד לו. אין לו התנגדות. זה לא אומר שהוא אוהב. יש אנשים שהם כל השנה לא לומדים כלום, צערנו הרב. לא יודעים כלום, לא לומדים. תגיד להם ללמוד, הם לא ילמדו, אחרי דקה הם ירדמו. תגיד להם בוא ללמוד משנה, הם ירדמו תוך שנייה. אין להם, הם לא מבינים מה שאתה רוצה. זה שהם אומרים, הם מחבר אותם לתורה, ככה הם קשורים לתורה. אני שייך לתורה. הם לא מבינים, אבל הם לא יכולים גם להבין. זה א', ב', יש מימד כזה של פעם בשנה, לא כל יום, פעם בשנה, אתה אומר, אני כל השנה לומד. אני רוצה פעם בשנה איזה מין, אחוות איזה חוויה, שאני נוגע במלא מלא דברים בתורה. מין חוויה כזאת. חוויה רגשית, נכון? אבל יש פעם בשנה שאני חווה איזה חוויה רגשית כזאת. שאני עכשיו נוגע בכל מיני חלקים וכל מיני בתורה, למרות שאני לא נמצא שם כל השנה כולה. זה לא שכל השנה עושים את זה. זו חוויה מסוימת של פעם בשנה, של איזו התרגשות גדולה כזו. אדם כאילו עובר על הכל בבת אחת. אבל ודאי גם הארי היה לומד, היה מתעמק. התלמידים שלו ללמוד ולהתעמק. לא, באופן כללי, בחיים. הוא למד. השקיע הרבה במחשבה. פה זה הפוך, הפוך, אל תחשוב. החסיד פירושו, האדם הלא חושב. הופכה להיות הגדרה, כאן הגדרה, בכל מיני מקומות, שמישהו פחות חושב הוא יותר צדיק. אתה רואה מישהו שנגיד עושה דברים מוזרים קצת כאלו, נג במוזרות, הוא בטח צדיק גדול. למה? כי הוא, זה שהוא משונה, זאת אומרת שהוא הוא ביטל את הרצונות הנורמליים של כולנו, אז הוא יותר, יש בו איזו התבטלות כזאת, הוא יותר קדוש. הוא, אני יודע מה, הוא לא מתרחץ, הוא לא מחליט בגדים, הוא, אני יודע מה, הוא לא אוכל, לא שותה. אז הוא, אתה רואה, הוא מבטל את עצמו. אז הוא יותר צדיק. הוא אומר, חל, מה פתאום? זה קשה. קרבה לאלוקים זה האהבה שלך, זה השמחה שלך, זה האכפתיות, זה העולם הפנימי. יכול להיות מצב שאדם מרוב שהוא אוהב, אז הוא לא שם לב שהוא לא התרחץ כבר יומיים. יכול להיות. אבל לא שזה שהוא לא מתרחץ הוא נהיה קרוב לקרש ברוך הוא. אלא שהוא כל כך שקוע בסוגיה, הוא לא שם לב שעברו יומיים והוא לא תרחץ. זה מבפנים, זה מבחוץ. אם זה מבחוץ, לא בניתי שום דבר בפנים. לא בניתי אהבה ולא התרגשות ולא יראה ולא הערצה. ולא התלב, לא בניתי שום דבר פנימי באישיות. להפך, דיכיתי את האישיות, רמסתי אותה. אין לו אישיות, אין לו רצונות, אין לו רגשות, אין לו כלום. טוב, אז הוא כחום, הוא לא עכשיו נצחק לכל מה שאתה עובד אותו. זה לא מדרגה, זה לא חסיד. יאמינו שכל החסידות תלוי במה? באמירת בקשות רבות. שזה נגד ה... האדם הוא לא כזה, האדם הוא לא הכל מבקש מה יש, אני גם רוצה להסתדר לבד, לאדם יש נטייה מאוד בריאה, להסתדר. לעבוד, לפרנס את עצמו, לפתור בעיות, למצוא דרכים, זה נטייה אנושית. לא, תילחם נגד הנטייה האנושית שלך לפתור בעיות ולמצוא פתרונות ולהסתדר. לא, צריך לחסל אותה, לא יכול להסתדר. אתה הופך בן אדם למין יצור שהוא לא יודע להסתדר. אין לו, הוא חסר עונים כזה. הפכת אותו לחסר עונים, שהוא רק נשאר לו לבקש, לבקש, לבקש. אז הוא נהיה כזה, כלום. עכשיו, זה חסיד. הוא ביטל את כל הנטיות שבאדם, האלו, של לפתור בעיות ולהתאר, ביטל אותו. כי הוא כל הזמן רגיל, רק לבקש ולבקש ולבקש ולבקש. אז הוא לא, אף פעם הוא לא לוקח אחריות על כלום. נטייה אנושית מאוד חזקה לקחת אחריות. הוא יחסל אותה, יבטל אותה. וידויים גדולים. מה זה וידוי? וידוי זה שאדם הוא כל הזמן מעביר ביקורת קיצונית על עצמו. בסדר, זה נכון שאדם צריך ביקורת, אבל רוב החיים שלנו, אני לא ביקורת עצמית. רוב החיים, הנטייה של האדם זה ללכת קדימה. זה לשמוח ולעשות וליצור ולפתח. פעם בכמה זמן, זה נכון, צריך גם ביקורת. אבל לא, הנטייה שלך לעשייה, ליצירה, להתקדמות, צריך לבטל אותה. בחיות, האדם אוהב להיות שמח. יש נטייה לאדם, שאדם אוהב להיות מבסוט. אנשים מחפשים שיהיה שמח, שיהיה נחמד ונעים. צריך לבטל אותה. כל הדברים שהאדם הכי מתחשק לו, צריך לבטל אותה. השתחוויות גדולות, סיגופים זרים. סיגופים, כוונה... ללכת בכוונה נגד הגוף. בכוונה נגד הטבע. בכוונה להפוך ממה שאני רוצה. שיעמיד האדם את עצמו. טבילות קרח שלג. נכון שקצת דברים אלו צריכים לבעלי תשובה. יש לפעמים קצת מזה שיש בעלי תשובה, צריכים טיפה טיפה מזה. יש אדם שהוא היה שחצן גדול. היה בעל גאווה גדול. אז לפעמים צריך קצת... כדי קצת לאזן את הגאווה, הוא צריך ללמוד לעשות דברים שגם לא, הוא לא מבין אותם. למשל, לוקחים נערים צעירים, שהם חשבו שהם מלכי העולם, והם מביאים אותם לצבא, אז צריך קצת לחנך אותם. אז עושים להם בכוונה פקודות לא הגיוניות. כדי קצת, אתה לא המלך, אתה חושב שאתה מחליט פה, הנה, אתה תעשה דברים גם שאתה לא מבין. אז קצת לשבור את הגאווה, אז לפעמים צריך קצת דבר כזה. או לפעמים אדם שהיה בעל תאווה, אז הוא צריך קצת לייסר את עצמו, כי הוא היה בעל תאווה גדול, הוא צריך עכשיו קצת ריחוק. לפעמים יש גם אנשים, קצתם תלויים לפרושים, מה זה פרושים? היינו במידת הפרישות, במידת הפרישות, אדם הוא מחושב, הוא עושה תרגילים. הוא אומר, אני יודע, אני מכיר את עצמי, שאם אני אלך לשם, אני בטח ייפול לשם. אז אני כבר מראש לא נכנס לשם בכלל. אז זה לא שהוא מסגף את עצמו, הוא עושה חשבון שהוא יודע, כמו שראינו מדעת הפרישות, שזה לא טוב לי. אז הוא אומר, אז זה לא שעכשיו הוא רב נגד החיים שלו, אלא הוא חכם, הרואה את הנולד. אז מה, זה אני בכלל לא נכנס, אז מבחוץ זה נראה שהוא אדם נלחם נגד עצמו, לא נלחם נגד עצמו. פשוט מפעיל את הראש, והוא יודע, זה לא כדאי לי. אבל זה לא החסידות, זה לא נושא לך, זה לא התשתיות של החסידות. זה פטנטים קטנים שחלק מהם יכולים לעזור קצת, אבל זה לא הנושא, זה לא חסיד. הטוב שבמנהגים האלה גם יש משהו טוב שם, הוא רק מתלווה לחסידות. אבל הוא לא החסידות, זה לא מה שבונה חסידות, זה לא הדרך להגיע לחסידות. למה זה חסידות? אומר הרמח"ל. חסידות זה דבר עמוק מאוד להבינו על נכון. חסידות זה לא, תבטל את האישיות שלך, זה לא צריך עומק. זה פשוט מלחמה נגד עצמי. זה לא עומק, זה לא דורש חוכמה. חסידות מיוסד על חוכמה רבה, מה חוכמה בזה? חוזר על הביטוי חוכמה כמה פעמים. לראוי לכל חכם לב לרדוף אחריו, ורק לחכמים להשיגו באמת. כמה פעמים הוא חוזר פה על החוכמה. לא אמר את חסיד. זאת אומרת, הרמח"ל רואה בחסידות עולם של המון 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 חוכמה. אני צריך להבין מה זה נקרא חוכמה, אין יראת השם מחוכמה, מה זה החוכמה הזאת? חוכמה בחז"ל, מה זה אדם חכם? חכם זה, חכם ראשון זה רואה את הנולד, זה כבר עסקנו. והחכם הכי גדול, איך יודעים שאדם הוא מאוד חכם, מה עושה לאדם למאוד מאוד חכם? זה היצירתיות. זה חוכמה. אני יודע שזה פויסק אחר לגמרי. יש הרבה רבנים שונים לשאלות בהלכה. יש אדם, זאת אומרת, זה משהו... עוסק על, זה משהו אחר, למה? יצירתיות שלו. הוא לומד איזו סוגיה, והוא מוציא ממנה איזו תובנה, שעכשיו הוא לומד ממנה לאיזה מקום אחר לגמרי, מוציא משם עיקרון, ועל פי זה הוא פוסק הלכה שם. וואו, זה פה עוסק, אתה מתלהב. זה חכם? אז זה חכם, זה הוא יוצר, מוציא משם, פלפל. יוציא דבר מתוך דבר, וזה הוא מגיע למסקנה, ועכשיו הוא יוצר יצירה. לא כל אחד הוא חכם. יש הרבה אנשים טובים, ממושמעים, שהם אפילו פרושים. רואים את הנולד, אבל הם לא יצירתיים. לא כל אחד הוא יצירתי. יש המון מהנדסים, אבל יש מעט מאוד ממציאים. ממציאים זה משהו אחר, זה חכם. אדם שגילה נוסחה, אדם שמצא איזו שיטה חדשה. חוכמה זה היצירתיות. אדם שהוא כל כך מעמיק, כל כך הוא ירד לשורש הדברים, כל כך הבין עד שהוא מצוגל ליצור יצירות חדשות. עולם הצוגיה כל כך לעומק, כל כך ירד להבין את הנקודה, שעכשיו יכול להוציא ממנה כל מיני תובנות. לא רק מעתיק דברים ידועים, ומיישם אותם, אלא הוא ממש יוצר. בשביל להיות יצירתי, צריך להיות מאוד חכם. ממש ליצור, צריך להיות מאוד חכם. כי אתה צריך לדעת טוב מאוד מה המציאות. להכיר אותה היטב, היטב, היטב. כל כך טוב שאתה מצליח להוציא ממנה מה שלא נמצא בה. לא, לכאורה לא נמצא, אתה מצליח להוציא ממנה משהו ש... שלב אחרי שלב, זה חוכמה. לכן רק חכמים יכולים לתקן תקנות. זה לתקן תקנה על גזור גזירה. שלמה המלך כתוב שהוא תיקן תקנות. אם חכם לבך בן. מה זה חכם? שמשלמה מתקן תקנות. נגמר רבי עירובין. תקן תקילת ידיים. תוקן עירובין. שלמה תיקן עירוב חצרות. חוכמה. יוצר יצירה חדשה. עשו סייג לתורה. זה חוכמה. יש עוד מדרגות שחוכמה. זה לא רק לעשות סייג, שזה עוד בפרישות, אלא ממש ליצור דברים חדשים. לא, זה לא דבר, ממש לא. תסתכל בעולם, כמה אנשים ממציאים פסקים חדשים. יש מעט מאוד, תראה שברוך השם הרבה תלמידי חכמים, וגם רבנים שפוסקי הלכות. אבל כמה שהם יכולים, ברמה כזאת, שהם יכולים ליצור פסק חדש. זה חדש חידוש. להגיד, ללמד איזו סוגיה, ולאורה להוציא מן העיקרון, ועל פי זה לפסוק הלכה באיזה עניין. חדש. בודדים. צריך בכל דור, זה, זה עשרה כאלה, זה קשה מאוד. זה רגע מאוד גבוהה. הרבה אנשים יכולים לצטט פוסקים. זה יפה. להגיד, הוא כתב ככה, הוא כתב ככה, הוא כתב ככה, ונראה לי לפסוק ככה. כי כולם, הוא אומר, רק כתבו. בסדר גמור. אבל לייצר משהו מתוך חדש, זה לא כתוב. זה קשה. זה דורש גאונות. לדמות מילטה למילטה, זה קשה. זה נקרא חסיד. אלא שהחסיד הוא לא יצירתי בתורה, יצירתי בעבודת השם. יצירתיות בעבודת השם. שלהיות יצירתי בעבודת השם צריך להיות מישהו שממש שולט, מבין טוב מאוד מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה המטרות, מכיר את כל עולם המצוות היטב היטב, והוא מעז לומר, אני כבר מבין משהו ויוצר יצירה חדשה. שלא כתובה בתורה. והוא לא עובר על בל תוסף. זה חוכמה. אז זה ליחידים. לכן, באמת אנחנו רואים שמהחסידות יש לנו שלב חדש. היה לנו שלב אחד, זה צדיק. התחלנו פרוש, טהור ופה. זה המשך של הפרישות בתורה, במובן הזה שאדם מוסיף. אבל לעומה מסוים יש פה מקפצה. כי יש פה, בפרישות התחלנו להיות טיפה יצירתיים, חכם רואה את הנולד, הוא רואה לאיפה הדברים, ופה זה עלייה מאוד גבוהה ביצירתיות. למה זה כל כך צריך להיות חכם? כי לפעמים מישהו יכול להיות מאוד יצירתי ולעשות אסון. את אסון. יש אדם שהוא... הוא רוצה לתרום לסביבה, לשכונה שלו. הוא מאוד מאוד יצירתי, והוא רוצה להוסיף לשכונה ברכה. אז הוא הולך לגן הציבורי, והוא אומר, פה אני אחפור בור גדול, ואני אשתול עץ ענק. הוא מאוד יצירתי. הוא אומר, עץ שאין כמותו, עץ יפה יפה חדש חדש, אז הוא מביא דחפור, וחופר בור ענק ויפה, ובאותו רגע כל התשתיות של הביוב והמים, משברות ומתפרקות, ויש בעיות חשמל, כל השכונה קרסה, מלא בלגן, זכריה ועבודות, ולהחליף עכשיו צנרת וזה. למה? כי זה לא מספיק להיות יצירתי. אתה צריך, בשביל להיות יצירתי, אתה צריך שיהיה לך מפה של כל התשתיות, של כל הצנרת, של כל החשמל, של כל האישות, אתה את הכל. יכול להיות שאתה עושה פה משהו, אבל יש ללכות שם. אתה צריך להיות, לשלוט בכל הידע של הכל, אחרי אתה לא יכול ליצור. ולהיות יצירתי, אתה חייב התמצאות ברמה מאוד 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 גבוהה. שליטה מוחלטת. כי לפעמים יצירתיות בנושא אחד מביאה לנזק בנושא אחר. אדם מחליט להיות מאוד יצירתי. הוא יצירתי מאוד, הוא מתקן תקנה לעצמו שלא הייתה עד היום, ללמוד 23 שעות ביממה. יצירה חדשה. שעד היום אף אחד לא חשב עליה, ללמוד 23 שעות ביממה. זה מדהים, איזה בחור יצירתי. זה יוזמה, זה יוזמה יפה. אז הוא, מה לדברים נזוקים מזה? יש המון מחירים. לכן, בשביל להיות יצירתי, אתה חייב להיות בקי, שולט, מבין את כל החשבונות, את כל ההשלכות, רואה את כל התמונה, ויודע מה רצון השם, כל כך שאתה יכול ליצור יצירה חדשה. שזה לא בלטוסיק. איך אפשר להכיר כל כך טוב את הרצון של הקדוש ברוך הוא? איך אפשר לדעת טוב, כל כך טוב, רק אדם שהוא ממש מלא אהבה. רק אדם שהוא ממש מלא אהבה, יכול להגיד שאני מכיר את הקדוש ברוך הוא. אני יודע מה הוא רוצה, ירדתי לסוף דעתו, ואני יודע בדיוק את כל מה שחשוב לו, ולכן אני יכול ליצור יצירה חדשה, ואני יודע שזה בדיוק מה שהוא היה אומר גם. הוא בעד זה. למרות שהוא לא אומר את זה, אני יודע שהוא בעד. איך אתה מבין? אני מכיר אותו היטב היטב. רק אהבה. לכן בתארה, את התארה הוא סיים באהבה גדולה, דיבר הרבה על אהבה בספר, על אהבת אמת בפרק תזיין, פרק תזיין דיבר הרבה על אהבה אמיתית, אהבה אמיתית, והנושא המרכזי ללא ספק של מידת חסידות זה אהבה. כי רק אדם מלא אהבה יכול למלא חוכמה, יכול להגיע לכזאת חוכמה שתאפשר את היצירתיות של החסידות. אפשר לומר שהחסידות זה שלושה שלבים. אהבה כל כך גדולה, שזה הטהרה, שמביאה לידיעה כל כך עמוקה וכיפית, שמאפשרת יצירה. שלוש מדרגות. האדם מלא אהבה כל כך גדולה, מה שנותן לו ידיעה מאוד עמוקה, מאוד בלתי אמצעית, מאוד היקפית, מה שמאפשר לו תראו שזה בדיוק הפוך מהתמונה הראשונה של החסיד. הרי מה הייתה התמונה של הראשונה של החסיד? הפוך מיצירתיות. ההפך. לבטל, זאת אומרת, רק אל תיצור לי פה. תגיד דברים משעממים, תשבית את השכל שלך, תשבית את הרגש שלך, רק אל תיצור. רק אל תחכים. אומרים שהחסידות האמיתית בדיוק הפוך. זה המון חוכמה והמון יצירתיות. המון יצירתיות. בדיוק הפוך, 180 מעלות. אם אתה מדכא את היצירות שלו, איך הוא יחסיד? דיכאת לו את כל החוכמה, את כל היצירתיות של האישיות שלו, אז איך הוא פתאום יחסיד? אז אומר הרמח"ל, בצדק, אנשים מתרחקים מזה, כי זה באמת לא מוביל לחסידות. זה לא רק שזה לא חסידות, זה לא יקדם אותך לחסידות, זה ירחיק אותך מהחסידות. טוב, אז נעסוק בזה בעזרת השם, בשורות טובות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.